שלום לקהילת הנשים הענקית הזו, הלומדת הזו, המתקהלת הזו. היום נדבר על קהילת נשים. אנחנו בפרשת ויקהל, על החשיבות הגדולה הזו של נשים לומדות, של נשים בקהילת לומדות. כי בלי זה אי אפשר לעשות כלום בעולם המעשה. אנחנו בפרשת ויקהל שהמילה נשים מופיעה בה הכי הרבה פעמים. והנשים אשר נשאן ליבן אותנה בחוכמה תבוא את העיזים, ויבואו הנשים על הנשים, וכל אישה חכמת לב בידיה תבוא. בלי להזין את חוכמת הלב לא יהיה לך כוח לעשות. אולי בפעם הראשונה, אולי בפעם החמישים, אבל בפעם המאה את כבר עייפה כל כך. את הדיבור הזה אני מקדישה בהערכה אין סופית לנשים שאישן נקרא בפעם הלא יודעת כמה לעוד סבב מילואים. שימו לב, יש לנו את פרשת ויקהל, מלאת רוח נדיבות של אנשים. למה? כי זה מיד אחרי השבר הנורא, חטא העגל, כל הנשים מזדרזות לתת תרומות, להקים את הבית הזה, לחפות, לשפות, לפצות. אבל כשזה שוב נהרס, ושוב לבנות, ושוב נשבר, ושוב לבנות, אינו דומה שונה פרקו 100 פעמים למי ששונה פרקו 101 פעמים. זה לא שהפכת בעלת ניסיון כי הוא גויס וגויס וגויס ועכשיו הוא מגויס. זה מה שהוא שונה לאין ארוך, והכוחות שלך שונים. אינו דומה, שונה. פרקו 100 פעמים או פרקו 101 פעמים. אימאלה, כמה שזה מייגע. אם בפרשת ויקהל שנקרא בשבת, זאת התרומה בראשיתית שלך למאמץ הלאומי, ההתנדבות, ההידחפות לעשות הכל הכי טוב. ההפטרה היא בפרשת פרה. ופרשת פרה מגיעה אחרי רוח טומאה. הטומאה זה האוטם. הלב כבר נאטם מרוב צער. הלב נאטם מעייפות ומעמל. ומגיע הקדוש ברוך הוא בפסוק משגע בהפטרת שבת פרה. אני השם בניתי הנהרסות, נטעתי הנשמה. אני קראתי לשיעור הזה בניתי הנהרסות. לבנות בניין בפעם הראשונה או משכן זה כיף, זאת הסתערות. ואחר כך כשנהרס קצת החשק, אני השם בניתי הנהרסות. ימימה אני הרוסה. הקדוש ברוך הוא יבנה אותך עוד הפעם, ואת תבני אותך, וקהילת הנשים הגדולה הלומדת תבנה אותך. כי בלי רוח אי אפשר. בואו נדבר על הרוח, על הלימוד בתקופה שנראית כולה ידיים ומעשה בין פורים לבין פסח. איך המילה הכי נפוצה בפרשה, ועשית 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 ועשו ועשית ועשה. בלי סוף עשייה. אבל אישה, בלי חוכמת לב, לא יכולה לעשות. וכל אישה חכמת לב בידיה תבוא. אם את רוצה להיות אישה טובה בדאבל וו, את צריכה את הלב מלא בחוכמה. האיזון הדק הזה יופיע בדבריו של הבן איש חי הנהדר. שאני רוצה לקרוא לכם. הכוונה שקשרו וחיברו חוכמת הלב, וכל אישה חכמת לב בידיה תבו. הכוונה שקישרו וחיברו חוכמת הלב, שהיא המחשבה, עם הידיים שבהם המעשה, כדי שיתקדשו המחשבה והמעשה כאחד, ולא שתהיה המחשבה מופרדת מהמעשה, כי האדם הפוגם במחשבתו הוא מפריד המחשבה מהמעשה, ותהיה מחשבתו בדבר אחד ומעשהו בדבר אחר. והנשים במעשה המשכן היו בשלמות גמורה בחוכמת הלב ובמעשה הידיים. וואו, איך עושים את זה? בלי ללמוד את הזמן הזה, בלי להתמלא ברוח, וכמו שאמרתי בשבוע שעבר, וזה עורר הדים אדירים, הייתה אדווה ענקית לאמירה הזו. אישה, אם לא תדאגי לשכל שלך ולרוח שלך, את יודעת מה יקרה? לא יקרה כלום. כי לאף אחד לא אכפת. לאף אחד. רוב העולם שסביבך מסתפק בזה שתהיי גוף. וזה בעלך, וזו סביבת העבודה שלך שצריכה תפוקה ולא אכפת לה מתשוקה. וזה הילדים שלך שצריכים תפקוד יומיומי. ואם לא תזיני אותך בשכל, זה לא יהיה. אתמול בטקס ליום האישה, אמרתי שאישה זו אהבה, אי אפשר בלי אהבה. זה יופי, אי אפשר בלי לייפות את המציאות. נדבר על היום, על המראות של בנות ישראל. זה שכל, כי בלי רוח אי אפשר. וזה הומור, שזה יכולת להמיר מצב נורא באיזה אמירה או מבט שפתאום מפזרים בחלל החדר זיקוקים של אושר ושל שמחה. אהבה, יופי, שכל, הומור, בראשי תיבות אישה. ובלי זה אין אישה, לא תהיה אישה. אני רוצה עוד לדבר על השכל שלך, שאם לא יהיה לך אותו זה לא יזיז לאף אחד חוץ מאשר לך, כי אף אחד לא מבין שהתפקוד הגופני שלך הוא רק מהרוח, רק בגלל הרוח. אור החיים הקדוש, על פסוק בפרשתנו, כל נדיב ליבו יביאה את תרומת השם. רגע, אם זו תרומת השם, אז מה אני מביאה? ומה זה נדיבות הלב? פסוק זה, אומר האור החיים, מראה באצבע, כי לבד המורגש, חוץ מהרגש, יש המושכל. כי מעשה התרומה מושכל הוא, בחינת השכינה, כי לה ייקרא תרומת השם, ועל ידי מעשה התרומה יפעיל בשכינה דבר טוב, ויקים אוהל בל ימות. את יכולה לתפקד תפקוד המאה בערב פסח, בלי להרגיש את השכינה איתך, את השכינה הזאת שנותנת לך כוחות רוחניים, האוהל הזה ייפול. והוא שאמר יביאה, יביא את העשייה שלו בידיים לבחינה הנעלמת, הנקראת תרומת השם. ומי יכול להביא אותה? כל נדיב ליבו, כל אחד העושה דבר מנשיאות הלב. בלב אני נשואת לב, גם אם אני לא נשואה, גם אם אני לא נשואה בשיא האושר, אני נשואת לב, זאת אומרת אני מלאת רצון שאף אחד לא יכול לעמוד מפניו, מלאת חוכמה וידע, ולצד ההתנועות הרוחנית השוכן בלב בחשק הדבר, יוכל לפעול בנראה ובנגלה. נשים, אתן גוף ורוח, ואת לא יכולה להיות רק רוח, ואת לא יכולה להיות רק ידיים, ואת חייבת לחבר את שני אלה גם יחד. כמה שאני סובלת מחג הפורים, סובלת מהעד דלא ידע, לא סובלת לא לדעת, תקראו לזה שליטה, שמיטה, לא יודעת מה את רוצה. אני אוהבת את הדעת של ה-30 יום שבין פורים לבין פסח. בחוכמה ייבנה בית, ובתבונה יתכונן, ובדעת חדרים ימלאו. כך אומר שלמה החכם באדם, האיש הלא פרקטי, בעליל, אבל בשביל זה היו לו 1,000 נשים. והוא לא מצליח להבין, ותרב חוכמת שלמה, הוא לא מצליח להבין את עניין הפרה האדומה, את היכולת הזאת של תבוא אם ותקנח צועת בנה. איך אפשר, איך היכולת הנשית הזאת לפעול בעולם פעולה? הרי אצל שלמה המלך השכל הגדול אותם את הפעולה, כי הוא אומר הכל הבל, למה כל זה? הוא הרי כל כך עמוק. אצל אישה החוכמה מפעילה את העשייה. ימי הפסח הם ימי ידיעה. את יודעת כל פינה בבית, וזה קשה. זה כואב, יוסיף דעת, יוסיף מכאוב. מי רוצה להתחיל להזיז פסנתרים בבית? זאת שמחת הדעת, ואני יודעת שנשים מקבלות מזה דיכאון קליני, כמו שאני קוראת לזה, דיכאון ניקיוני. אבל אני תמיד אומרת שפורים זה חדר בריחה, ופסח זה חדר בחירה. לבחור זה כואב בנות, לבחור זה מעייף, לבחור זה חומרי ניקוי מסריחים שעושים דקירות בעיניים, וזה לדעת את מה שיש לך ולהתחבר אליו הכי טוב. פורים זו נחמה, ופסח זאת גאולה. ואנחנו בימים שיורד בהם ניקיון אדיר לעולם. למה? שלוש סיבות מרכזיות. הפרשה, פרשת כי תישא הקודמת, אחרי החטא הנורא, חטא העגל, יש לנו את המילה המטהרת בסוף 13 מידות של רחמים, השם השם אל רחום וחנון, ונקה. אנחנו במציאות של הניקוי. הסיבה השנייה היא פרשת פרה, שמדברת על וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם, ונתתי לכם לב בשר, שהברסלבים אומרים לב בשר, אותיות ברסלב, מפני שרבי נחמן נולד בראש חודש ניסן, ממש עוד מעט לפני הפסח. הטהרה של פרשת פרה, והפרי צדיק רבי צדוק הכהן מלובלין אומר, כמו שאת הולכת בשבת זכור לבית הכנסת, לכי בשבת פרה, כי משהו מתנקה בך. מים טהורים שיש בהם אפר ואפר, מי פרה אדומה, מטהרים אותך מטומאת המת, שעוד מעט נבין מה היא. טומאת המת זה טומאת חוסר התקווה, חוסר המוטיבציה, טומאת השחיקה, כמו שדיברנו עליה. פרשת פרה, טיהור, ניקוי. והניקוי השלישי זה בעל החסד לאברהם, סבא של החידה, שאומר שבשלושים ימים שבין פורים לבין פסח, כל לילה בחצות הלילה, מבלי שאת מרגישה, יוצא האדם מאחד חלקי 30 מכל מיצריו. הלב שלך צר, מלא צער וצרה. את מביטה בעין צרה ושונאת את עצמך על זה, כי כולם כאלה מדהימים ויכולים מסביב, רק אצלך צר עולמך כעולם נמלה. ובימים האלה שאת מוצאת נמלים מאחורי הרעיתים שלא הזזת כל השנה, משהו מתרחב בך מאליו. איך למדנו? אמרנו שיום הכיפורים עיצומו של יום מנקה, מחפר, נכון? למדנו שפורים עיצומו של יום משמח. אז 30 יום שבין פורים לבין פסח, עיצומם של ימים או של לילות, מנקה. משהו בנפש מתרחב לך וגדל ומאמין בניקיון חדש. מאמין במילים המדהימות של הקדוש ברוך הוא בהפטרה. בניתי הנהרסות. אני רוצה לדבר על הכוח המהמם הזה של נשים שיודעות להתקהל, ואנחנו נלמד שהיכולת להתקהל לעומת היכולת להיקהל זו היכולת להביט קדימה, לא משנה כמה את שבורה וכמה את לבד, רק אישה יודעת את המשמעות העברית של המילה לבד. בד בעברית זה ביחד, בד בבד. לבד זו אישה שמוכוונת קשר. אני נוסעת לקשר. אני אישה מוכוונת חיבור. בד זה חיבור, לבוד בעברית, ולבד זה לכיוון החיבור. ואישה תמיד נמצאת בכיוון של חיבור. אנחנו רואים בפרשה, ועשית כיור נחושת וחנו. ממה היה עשוי הכיור והכן שלו, מה שמחזיק אותו? ממראות בנות ישראל במצרים, כשהאיש שלהן היה שחוק, לא ראה כבר איך הנהרסות יכולות להיבנות, והיא הייתה לוקחת מראה ומתייפה ואומרת, אני לא אהיה מראה של המציאות הגואלית הזאת, אני אהיה אישה שמראה דרך. כי אם אני אהיה כאן ועכשיו, אני פשוט אמות, אז אני אהיה כאן. כף ונון. ועשיתה כיור נחושת וחנו. להיות כאן זה לראות כמו הגברים את המוות, את הקושי, את זה שזורקים ילדים ליאור. ולהיות כאן זה להתכונן לבשורה ענקית שתבוא. אז עכשיו אני לבד, אבל אני לבד. אני הולכת להתחבר למישהו ולהיות בד בבד עם איש ועם ילדים ועם אהבה ועם שמחה ועם מימוש עצמי. אז מה תעשי כדי לא לשקוע בכאן ובעכשיו? מה תעשי כדי להיות כאן? תגידי משפט אחד בפה. אני רוצה להכין את הנפש ואת הבית ואת המשפחה שלי לחירות המהממת שעומדת להגיע. את רק תרצי, ולא מספיק לרצות ברוח, את תתחילי לעשות משהו קטן קטן לקראת הפסח. גם אם עכשיו שבועיים את לא מנקה כי את נורא עסוקה, את מתחילה השבוע לעשות משהו במשכן שלך, ויעש קטן אחד, ואז יקרה לך נס. אם עד עכשיו דיברתי על המחשבה שנותנת לך כוח להפעיל את הגוף, 30 הימים האלה מגלים לך סוד מדהים. העשייה בגוף תיתן לך גם ידיעה מה לעשות. איזו זרימה מדהימה יש לאישה בין הגוף לבין הרוח, בין הרוח לבין הגוף. שימו לב למילים היפהפיות של הרמב"ן. ויבואו כל איש אשר נשאו ליבו. על החכמים העושים במלאכה יאמר כן, כי לא מצינו על המתנדבים נשיאות לב, אבל יזכיר בהם נדיבות. ומה זה נשאו ליבו? לקרבה אל המלאכה. מה אני עושה? איך אני עושה את זה? כי לא היה בהם שלמד את המלאכות האלה ממלמד, או מי שאימן בהן ידיו כלל, אבל מצא בטבעו שיכול לעשות כן. ויגבה ליבו בדרכי השם, לבוא לפני משה ולומר לו, אני אעשה כל אשר אדוני דובר. איך זה יכול להיות? ברגע שאת אומרת, אני אעשה מה שאני יודעת, את מקבלת כוח לעשות מה שאת לא יודעת. וזה לא רק בעבודות הפסח, זה בילד שאת לא יודעת איך להביא לפתרון את הקושי הזה שעומד לפתחו. אני לא יודעת מה לעשות, אבל אני אעשה ואני רוצה לעשות. יש בת מלך גמורה שוכבת על הרצפה בסיפור של רבי נחמן, תקועים בגוף שלה כל החיצים שירו בה, והיא נופלת בלי הכרה, מעולפת, ומגיע מישהו שאין לו ידיים, זאת אומרת אין לו מושג מה עושים עכשיו, הקבצן בלי הידיים, ואומר, אני רופא אותה. Und ich heil sie. וואי, רק תגידי, תגידי בפה, אני אעשה את זה. ופתאום הידיים מזרימות כוחות לדעת, הדעת מזרימה כוחות לידיים, והאישה הלא יודעת פתאום מתמלאת בדעת. אני אקרא לכם קטע מהמם מתוך ספר חדש של הרב אבינדב המוכרת, אחדים בידיך. מתורתו ועולמו של החידה. והוא יכתוב כל כך יפה. מחשבה מביאה לידי מעשה. הרצונות והמחשבות שלנו, יכתוב הרב אבו קראט, לא תמיד יוצאים אל הפועל כפי שתכננו, אם בכלל. לא פעם האדם מתמלא בספקות, מתחרט, מבצע רק מעט ממה שתכנן, או שעושה את הדברים בכוונה שאיננה שלמה. כי הנה, הוא מצטט את החידה, האדם תעוררהו נפשו לעשות צדקה או מצווה, ותכף יסתפק, יתמלא ספקות, או יסתפק במה שהוא עשה עד עכשיו, או יתחרט, וגם אם יקיים מחשבתו בסוף דבר, לפעמים לא תהיה שלמה כאשר חשב, ומה שעושה הוא קצת שלא לשמה. מה עושים במצב הזה? איך מוציאים לפועל את הרצון? והוא פלא בהמון ישראל כמה רבבות שכל מה שעלה בליבם בפרשת ויקל למשכן הביאו הכל. וגם לשמה, איך הם הצליחו לעשות את זה ככה? והנוסחה של החידה, שלפעמים יש לאדם מחשבות טובות מהנשמה הקדושה, ויחשוב ללמוד ולעשות צדקה, ואחר כך בזדון היצר הרע הוא מבטל את מה שחשב בתואנות וטענות, וצריך כוח גדול להקים מחשבות ליבו שלא תתקרר דעתו. מה תעשה? תראו את החידה המהמם הזה, ובפרשות שלנו אנחנו לומדות את זה כבר שנים לפני פסח. דתכף כשעלה ברצונך ללמוד או לעשות מצווה, תהיה רץ כצבי בטרם נושא הצינה ותתקרר, לפני שהציניות וההצטננות והאלרגיה והעצלנות יגיעו. ואם חס וחלילה כבר התחלת להצטנן, תהיה גיבור כארי דווקא, שיש לו צינים ופחים ובכל זאת הוא גיבור, יש לו מכשולים. אני לא יכולה כרגע להגיד לכם, אבל ההומור של החידה זה הדבר הכי יפה בעולם. כשיביא ציטוטים רק לרב עובדיה, הייתה החוכמה הזו, ציטוטים מעולם אחר לגמרי, לתוך משהו שהוא רוצה ללמד, איזה יופי. ותהיה כמו אריה גיבור, ותהיה כמוהו להתגבר ולקיים המצווה והלימוד, והתבונן מידות אלה מהחיות, והכל נברא בשביל האדם, כדי שיעבוד לעשות רצון בוראו. ומה עוד? אל תגידי רק בלב, איך אני רוצה, איך אני רוצה להצליח. תגידו בפה ממש, כי מה שהוא מוציא מהפה, מדרבן אותו לממש את אמירתו ומחשבתו הראשונה. ביטוי חיצוני וחברתי לרצון האישי, כותב הרב אבינדב אבו קראט בספר הנהדר הזה, אחדים בידיך, מסע בתורתו ועולמו של החידה. ויש פה מישהי גם, ליאורה ויינטראוב, זילחה. וואי, ממש אהבתי, תודה רבה על הספר הנהדר הזה. אז תרצי, תבטאי בפה שאת רוצה, אבל הכי חשוב, בדברים של החידה, יש תמיד חידה שמסתתרת מאחורי דבריו. ממי, אל תיבא לי מזה שכל כך רצית ויצא פטטה. זה נורא אנושי. תעשי את זה עוד פעם. אז מה? אוקיי, בואו נדבר על הרצון. על הרצון להיות כאן, להתכונן לפגישה עוד אחת. ליציאה למלחמה. עוד פעם, אמא, מה? עוד פעם, אז הדאגות, אין כוח בלב, אין כוח בגוף. אנחנו חייבות להתקהל כקהילה. הבדל אדיר יש בין להיקהל לבין להתקהל. להיקהל זה להיות כוכבת הישרדות. איך כתוב במגילת אסתר, אחשוורוש מרשה לנו להיקהל ולעמוד על נפשנו. יופי. להיקהל זו תגובה למצב מבעית. ויקהל העם על משה ועל אהרון. זה משה, האיש לידנו, מה היה לו? אוקיי. להיקהל זה בגלל משהו. להתקהל, כמו בפרשת ויקהל, זה לקראת משהו מדהים שעומד לקרות. אני אקרא את המילים היפהפיות של הרב יונתן זקס. ההמון שנקהל סביב אהרון בחטא העגל היה אחוז פניקה. ויער העם כי בושש משה לבוא. ויער את העם כי פרוע הוא. ההתקהלות הזו יצרה קהל. ההתקהלות בפרשת ויקהל יצרה קהילה. הרשתות החברתיות אינן יוצרות קהילה. כדי שתתקיים קבוצה יש צורך בהתראות פנים מול פנים ונכונות להקריב למען הקבוצה. בלי אלה, אמר מרק צוקרברג ב-2017, הרשתות החברתיות יגרמו לבידול, להחלמה, שיימינג, ולעימותים תוקפניים שיבראו צורה חדשה של התנהגות המון. הן בוראות את העדר הדיגיטלי, שנקהל לעמוד על נפשו. אנשים שמגיבים כל הזמן לשערוריות, או במילים אחרות, טוויטר, או במילים אחרות, איקס. אתה שם איקס כל פעם שאתה רואה איזה משהו שאתה רוצה למחות מולו, כי אתה נורא מבוהל. לכל שנוני ושנונות הטוויטר, אתם פשוט אנשים מה מבוהלים, מתים מפחד. כי מה שרואים בזירת הגלדיאטורים הזו, הוא שמה טוויטר, זה תגובות מפוחדות. זה תגובות של קהל שנקהל לעמוד על נפשו. באמת, באמת, אני לא מזלזלת, דברים שהם למען הצדק ולמען... אבל לא ניגע לריק ולא נלד לבהלה. נשים יולדות תינוקות וגברים יולדים בהלה, ולא לשווא, הטוויטר כל כך מלא. בהרבה הרבה יותר גברים מאשר נשים. איך מתקהלים? אני הולכת איתכן צעד צעד בפסיעותיו של הרבי מלובביץ' הנהדר, ומיד אחריו בפסיעותיו של האיש שברא סביבו קהילה. לא אהבו את זה בכלל בהתחלה. מה אתה מקהיל קהילות? רבי אלימלך מליז'נסק. והוא יקרוץ ויאמר את המילה הסודית שבאמת אף אחד לא מבין. ואתמול שאלתי פרופסורים ודוקטורים בבר אילן וגדולי חסידות, המשמעות של המילה אדרבה, מה זה? מילה בלי משמעות. אדרבה. אנחנו נהיה קהילה. אוקיי. אני מתחילה איתכן פסיעה בפסיעה. את הרבי מלובביץ' שאומר, פרשת ויקהל, בשנה לא מעוברת, מופרדת מפרשת פקודי? זה נדיר. אנחנו רגילים לויקהל פקודי, אבל כשיש שנה מעוברת עוד חודש, החודש ה-13, אז מפרידים את מטות ממסעי, את ויקהל מפקודי, והנה, בשנים נדירות כמו השנה, מופיעה לה פרשת ויקהל לבד. והרבי מלובביץ' אומר, אלה שנים שאנחנו בסכנת מחלוקת מאוד גדולה. הפרשות פרודות התגרשו ויקהל בפקודי. בואו נתחבר חברים, דחוף. אני מתחילה איתכן את הרבי מלובביץ'. כמה שנים פרשות ויקהל פקודי הן מחוברות, ובשנה זו הן נפרדות, ומרומזים בפרשות שני עניינים. ויקהל, שמגלה בכל ענייני העולם את העבודה הכללית שלמעלה מפרטים, ועל ידי זה פועל אחדות בכל ענייני העולם, על ידי אהבת ואחדות ישראל. אם יש מישהו שמותר לו לדבר על האחדות ואהבת ישראל, זה החבדניקים. באמת, הצדעה ענקית. פרשת ויקהל זה הבנייה של המשכן והתפקוד הגדול הזה. פרשת פיקודי שנקרא בשבוע הבא זה השקלים, כמה שקלים הלכו לפה, כמה לפה, מי תרם לזה, מי תרם להוא. זה הפרטים הנוקדניים. פרשת פקודי, לאחר העבודה הכללית המאחדת את הפרטים, הוא מגלה בכל פרט ופרט את החידוש המיוחד לו. בשנה זו, שקוראים פרשת ויקהל בשבוע בפני עצמו, מודגש בזה שיש שלמות בעבודה של ויקהל בפני עצמה, שמגלים את האחדות הכללית בהבריאה ובבני ישראל, ולכן אין צריך לחכות עד שמגלה בכל פרט את העבודה. והנה, מה נעשה כדי להתאחד? מה? עוד פעם אנחנו בדיוק באותם ויכוחים של השישה באוקטובר. השם, תעזור לנו. והנה, שלושה שלבים, ארבעה בנות, ארבעה שלבים בדברי הרבי מלובביץ' להתאחדות בעם הזה. שלב ראשון, על הסובוך, תתקהלי איתך. את ואת זו קהילה. אם אין בך כוח שמקהיל בתוכו את כל הכוחות ואומר, קדימה ימימה, תסתערי על היום הזה, לא עשית כלום. תתקהלי איתך. תתקהלי איתו. תתקהלי עם סביבתך הקרובה. תתקהלי עם כל היהודים בעולם. תתקהלי עם הגאולה. קהל גדול ישובו הנה מהשבי, במעיבר ופסח, הרע ויולדת. בואו נראה. והנה, כדי לפעול את האחדות בעולם ובבני ישראל, יש להתחיל האחדות בינו לבין קונו. שכל אחד מבני ישראל מאוחד עם הקדוש ברוך הוא בתכלית עד שהם חד ממש. איך עושים את זה? הדבר הראשון שיעשה יהודי מיד כשנאור משנתו, יאמר מודה אני, שזה התאחדותו עם הקדוש ברוך הוא בתכלית, וזה יעזור לכל פרטי העבודות שבמשך היום. ולמה אומר מודה אני לפניך ולא אני לפניך? כי כל אחד ואחד מישראל מאוחד עם הקדוש ברוך הוא, אני לפניך. וזה דבר פשוט. אבל צריך להדגיש את העבודה שלו מיד בבוקר. מודה. ותחילת העבודה היא שידע שהוא אחד ממש עם עצמוס ומהות, עם עצמות ומהות, שהוא חלק אלוה ממעל ממש. אוקיי, בלי קהילה אני לא אצליח לעשות שום דבר היום. מה זה קהילה? זה להיות אישה לא מבוהלת, שנקהלת על נפשה ופועלת מתוך פחד, ועושה אלוהים אחרים ועגל, אלא אישה מתקהלת, זאת אומרת, מחליטה לפעול למען מטרה מדהימה ביחד עם מי שאיתי. אז על הבוקר את אומרת לו, בוא, מודה, אני מבינה שאני לפניך ואני חלק ממך, בוא נהיה קהילה, ריבונו של עולם, אתה מצטרף? ואז הוא ישאל, את ספרדיה, את אשכנזיה, ואיזה נוסח את... לא, תשבוכו בכל הקהילות כולם. שלב שתיים, מתחברת לעם ישראל שלצידך. כדי לפעול את העבודה דויקהל, יש להקהיל את כל בני ישראל למציאות אחת, על ידי שמגלים בכל בני ישראל שהם חלקים מהעצם שלמעלה. ולכן יכתוב אדמו"ר הזקן בסידורו. נכון לומר קודם התפילה בבקשת צורכי עצמו, שזה פקודי, הדברים הפיצים שלך. הרי אני מקבל על עצמי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. רגע ימימה, ומה עם העניינים שלי? עוד פעם אני אדאג רק לעולם. ומה איתי? תשמעו את המילה היפה של אדמו"ר הזקן, ועד רבה. זה יהיה יסוד לכל המשך העניינים הפרטיים שלו שיבואו במשך היום. ויראה הצלחה בענייניו הפרטיים. אוקיי, אז מה אנחנו עושים? קמים בבוקר, מודה אני לפניך, אני ואתה קהילה, בסדר? יאללה, עכשיו אני אומרת בפה, עוד לא עשיתי כלום, הרי אני מקבלת על עצמי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. יש עולם, ובלי זה לא תהיה קהילה. זה השלב הבא. והוא העיקר שעליו להתאחד עם רעך ולהתעסק עם הזולת, החל מיהודים שבסביבתו, ואחר כך גם עם היהודים הנמצאים בסביבה הרחוקה עד קצוות תבל. תודה חב"ד, נאה דורש, נאה מקיים. ומדברי אדמו"ר הזקן האמורים, מבינים שהוא לא אומר מי זה הרעך כמוך, הרי זה כולל את כל בני ישראל. וזה החידוש בשנה זו, שפרשת ויקהל נקראת בפני עצמה. כי כששואלים יהודי מה עבודתו עכשיו בפרשת ויקהל, הוא עונה מיד שתכף הוא מיד עליו להתאחד עם עוד יהודי העומד לידו, ושניהם חלק אלוה ממעל. והכי חשוב, שימו לב, שעניין זה של התאחדות עם סביבתו צריך להיאמר בדרכי נועם ובדרכי שלום, שאז הדברים מתקבלים. ורק במצב, בנות שימו לב לחידוש של הרבי, של חוסך שבטו שונא בנו. מה את רגילה? מה הדגש במשפט הזה? חוסך שבטו, מי שלא מוכיח. תעזבו רגע את שתי המילים הראשונות, שונא בנו. מזה מובן שכל העניין של שבטו תוכחה הוא רק כשיחסו עם הזולת הוא באופן של אב ובן, בנו. אבל ברוב הזמנים יחסו עם זולתו צריך להיות בהשוואה, כיוון ששניהם שווים. אל תתנסי על אף אחד. הבנת? אם את מרגישה שהאישה הזו היא כמו בת שלך, את יכולה להגיד לה משהו קטן שאת רואה שיעזור לה להיות טובה יותר, רק אם היא הבת שלך ורק אם את יודעת לעשות את זה בנועם. בקיצור, סתמי, אל תעשי את זה. וממילא מובן שגם אם החילוקים בין האבא והבן והנכד ישנם, ממילא מתבטלים הם עם רוב הזמן, כי באמת כולם חלק אלוה ממעל, ממש. זה מתוק. תתקעלי איתך, תאספי את כל כוחות הנפש שלך לקום בבוקר, ואז להגיד מודה אני אתה ואני קהילה, אחר כך לומר אני מקבלת על עצמי ואהבת לרעך כמוך, אחר כך אני אוהבת כל יהודי, ואם אני הולכת להוכיח אותו מרוב אהבה, אז אני אבדה בדיקה גנטית שהוא הבן הביולוגי שלי בלב, כמובן, או הבת שלי. ושלב רביעי ואחרון, כל יום, להתחבר לקהילה של גאולה, שיבקש עניין ויקהל, הקהלת כל בני ישראל בקיבוץ גלויות, על ידי שופר גדול, תכף ומיד ממש, כיוון שייתכן שכבר אתמול בישר אליהו הנביא, זכור לטוב, בבית הדין הגדול, אודות הגאולה השלמה והאמיתית, קהל גדול ישובו הנה לארצנו הקדושה, לירושלים עיר הקודש, לבית המקדש השלישי והמשולש, עד לקודש הקדושים שבו, תכף ומיד ממש. וזה מתוק הרבי לובביץ'. וואי וואי וואי. מה הוא אומר לנו? אני מבקש מכם שכל הזמן תראו את הקהל הגדול שחוזר הביתה, השבועים, הפצועים, הלוחמים, המפונים, ההלומים, כולם חוזרים הביתה, אבל התמונה הזו לא תיתכן מבלי שתתקהלי עם כוחותייך. מה זאת אומרת ימימה? לא לפעול כמו אישה שבורחת מה, אלא אישה שנלמד את זה בשבוע הבא, מנקה לבשורה, אישה שמתכוננת למשהו טוב, כי קהילה זו עשייה משותפת שמתכוננת לבית מאוד גדול שנבנה בכוחותיו השונים של כל אחד. התקהלות זה פחד. זו קהילה של פחד שמגיבה באימפולסיביות ובאגרסיביות, שמתחפשות לשנינות ולהומור, השם ישמור. אוקיי. וכאן הגענו לעבודת רבי אלימלך מליז'נסק, ואת התפילה הגדולה שנתפלל עכשיו ביחד, שהוא קורא לה התפילה על התפילה. איך מחבר רבי אלימלך מליז'נסק, החסיד הנועז הזה, הראשון כשלימדתי את המנהיגות שלנו באירופה, אני הרי נשיאת תוכנית רבניות אירופה, התכנסנו כולנו בפראג, ועשיתי להן שיעור על מנהיגות, והבאנו הרבה מודלים של מנהיגות. המנהיג שמוציא מתוכך את הכוחות שלך, המנהיג ששואל שאלות, המנהיג שאומר תשובה שהוא חושב שאולי היא נכונה, והמנהיג, המגלומן, שאומר, ואני רופא אותך. שאלתי כמובן את הרבניות החכמות כל כך באירופה, שמתמודדות השנה עם אנטישמיות, שאין לה שם, בכזו גבורה, באמת בשביל שהן חוצבות מעצמן, כי אף אחד לא יודע איך מתנהגים במצבים כאלה באירופה. ושאלתי אותן, ממש עם העלילות דם, כמו פעם, לפני פסח, איזה מודל מנהיגות את אוהבת? כמובן שכל הנשים הנאורות והחכמות אמרו, מנהיגה זו אחת שמגלה לזו שפונה אליה את הכוחות שגלומים בה. נכון, אבל, ונתקלתי בזה בלי סוף, לפעמים צריך את הדמות שעוררה המון תהיות ושאלות של רבי אלימלך מליז'נסק, שראה בן אדם גמור, אישה שלא יודעת מה לעשות כדי להתחתן, הוא חיתן, ולכן עוד מעט נעשה את התפילה שלו, סגולה לזיווגים, והוא ידע שעכשיו מה שצריך לעשות זה לעמוד כמו שמיכה גדולה, ולעטוף אותה ולהגיד, "Und ich heil sie, אני ארפא אותך." לפעמים צריך את זה, להיות כגמול עלי אמו, לא להתמכר לבן אדם, להיגמל מבני אדם, ולומר, אוקיי, הוא עכשיו הנציג שלו עלי אדמות, אני פשוט חייבת לשפוך את הלב בפני מישהו, זה בסדר, אני ארים את השק של הצרות שלך יחד איתך, אני יכולה, אנחנו קהילה, זו דמות של מנהיגה שאת צולדת ממנה, אבל לפעמים, לפעמים, את חייבת להשתמש בה. בזהירות מאוד גדולה. מאוד גדולה. אוקיי. בואו נראה את התפילה, על התפילה, איך היא נולדה. סיפר הסבא הקדוש מרדושיץ, שבילדותו, כשהיה אצל רבי אלימלך מליז'נסק, ראה אנשים גבוהי קומה מאוד, שהלכו במהירות לבית של הרבי מליז'נסק, וכשהגיעו אל פתח הבית, כפפו קומתם והלכו לתוכו, והרבי סגר את הדלת ופניהם לא נראו. וחיכינו בחוץ עד צאתם, אבל מה נשתוממנו שבעת צאתם לא הספקנו לראותם על פניהם ורק אחוריהם, ותכף נעלמו מעינינו. ואז הבנו שלא דבר רק הוא, ושאלנו את הרבי אלימלך ואמר, שימו לב, זה סיפור חסידי, בסדר? אז הוא קריפי. קחי מה שצריך מתוכו. תהי עם שכל. הרבי מרדושיץ מספר שאנשים מאוד מאוד גדולים צריכים להתכופף כדי להיכנס אל הרבי מליז'נסק, ואז הם יוצאים ונעלמים. ואומר להם הרבי, כשראיתי שרוב העולם אינם מצליחים להתפלל מקוטן השגתם, ומגודל תרדת הזמן וקושי הפרנסה, עלה על דעתי לתקן נוסח חדש וקצר, שיהיה שווה לכל נפש. והרגישו בזה אנשי כנסת הגדולה, הקדושים. ובאו הנה, וביקשו ממני שלא לעשות זאת, לא לשנות אפילו תפילה אחת מנוסחתם, כי אנשי כנסת הגדולה חיברו את התפילה. והתייעצתי עמם, ואמרו לי, מה אלך? תתקן תפילה קודם התפילה. וזה יועיל בעזרת השם למי שאין ביכולתו לכוון בתפילה. סיפור משגע. חבל שאין לי זמן ללמוד איתכן את הסיפור הנהדר הזה. קודם כל, רבי אלימלך יודע שהוא הביא חידוש לעולם. הוא האבא של החסידות בפועל, והוא חייב להגיד למה הוא מוסיף נוסח תפילה שלא חיברו אנשי כנסת הגדולה. אז הוא יספר את הסיפור הזה שהם אמרו לו להוסיף תפילה על התפילה, שזה התפילה שאת מכירה, עד רבה תן בליבנו. ומי שמתפלל את זה, כל התפילה שלו עולה. וואו. למה? כי זה הסוד של הקהילה, הסוד של ההתאחדות. מי שבכל זאת רוצה דעת קצת יותר גדולה, את יכולה לדלג על הקטע הזה אם אני מעייפת אותך. את המושג עד רבה המציאו אנשי כנסת הגדולה. מתי? כשבאו אנשים וביקשו לשנות את הנוסח של התפילה. הם רואים את השבעה באוקטובר, את ההרס ואת החורבן. עומד ירמיהו ואומר, נוכרים מקרקרים בהיכלו, עיין אורותיו, אני לא יכול לומר האל הגדול הגיבור והנורא יראי ממנו, הנוחבות לא יראו מפניו, אני לא יכול לומר הנורא. והוא אמר, האל הגדול והגיבור. הגיע דניאל ואמר, איפה הגבורות שלו? תראו מה קרה לעם ישראל. בא דניאל ולא אמר גיבור. מה שהיה פעם בנוסח שחיברו אנשי כנסת הגדולה, האל הגדול, הגיבור והנורא, מה נשאר מזה? האל הגדול הוא גדול מהבנתי לגמרי עכשיו. באו אנשי כנסת הגדולה והחזירו עטרה ליושנה. אנחנו נשים את הכתר שוב לאותיות. ומה הם אמרו? עד רבה, הן הן נוראותיו. זה שהקדוש ברוך הוא ככה שותק כשהם עושים את הדבר הזה, עד רבה, הפוך על הפוך. מה שנראה לכם כעוול נורא, וזה עוול נורא, לא מה שנראה לכם כשמיים שותקים, זה שמיים שמחכים לפעולת תגמול שעוד לא ראיתם. עד רבה, הפוך ממה שאתם חושבים. המילה הזו נולדת כשהכל נראה כאוס, כשהכל נראה איום ונורא, ואת אמורה להמשיך לאהוב, את אמורה להמשיך להיות אישה טובה, אישה מתפללת, אישה מאמינה, אישה שמאמינה בכוחה של קהילה. לא רק להיקהל ולעמוד על נפשה, כמו שהקהילות בניר עוז ובכפר עזה ובכל הארץ הזו עשו, אלא גם קהילה שמאמינה בבנייה חדשה. קחי איתך את המילה עד רבה הזו לפני התפילה, כי זאת תפילה על התפילה. כי לפני התפילה את אומרת, די, עוד פעם להתפלל, זה כבר התפילה נהייתה תפילה. אינו דומה מתפלל תפילתו 100 פעמים למתפלל תפילתו 101 פעמים, אני כבר שחוקה ימימה. עד רבה, תן בליבנו. אני עכשיו רואה את כל החסרונות של אלה שסביבי, כמה חסר לה וכמה חסר לה, שנראה כל אחד מעלת חברנו, לאן הם יכולים לעלות מפה, ולא חסרונם, כי כשאני אראה את החיסרון שיש בבריאה, אז אני אקהל על נפשי ושוב אגיב באימפולסיביות, אגרסיביות. ואני רוצה לבנות משהו. בניתי הנהרסות, אז יאללה, עד רבה, הפוך על הפוך. עכשיו, איזה טעות זאת להתחיל בעד רבה? כי עד רבה אמור להיות היפוך של מציאות מסוימת, נכון? אז בואו נלמד את התפילה כולה, ותגידו איתי. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שומע כל שבעת עתירות ומאזין לכל תפילת עמו ישראל ברחמים, שתכין ליבנו ותכונן מחשבותינו ותשגר תפילתנו בפינו, ותקשיב אוזניך לשמוע בכל תפילת עבדיך המתחננים אליך בכל שבעה ורוח נשברה. ונחלש שכלנו ומוחנו וליבנו עד מאוד, וחשל כוח הסבל מרוב הצרות והתלאות וטרדת הזמן. לכן אתה אל רחום וחנון, עשה עמנו כמו שהבטחתנו על ידי נאמן ביתך, משה. וחנותי את אשר אחון וריחמתי את אשר הרחם, ואמרו חכמנו, אף על פי שאינו הגון ואינו כדאי, כי כן דרכך להיטיב לרעים ולטובים, כי גלוי וידוע לפניך ענקתנו, צערנו ושיחנו, על אשר איננו יכולים לקרב עצמנו לעבודתך ולדבק ליבנו בך באמת ובתמים. אהה על נפשנו, אוי עלינו מאוד אבינו שבשמיים. חורבן. עכשיו אני צריכה לעמוד ולהגיד אל הגדול, הגיבור והנורא, אני לא מצליחה. ותשמרנו מן הפניות והגאות והכעס והקפדנות והעצבות, שהן תולדות של זמני כאוס, והרכילות, שזה הנחמה הכי כיפית שיש בעולם, ושאר מידות רעות, וכל דבר המפסיד עבודתך הקדושה והתאורה החביבה עלינו, ותשפיע רוח קודשך עלינו, שנהיה דבקים בך, ותצילנו. מהדבר הכי מסתבר לעת כזאת, בטח בערב פסח, בטח כשבעלך מגויס, בטח כשאת שוב לבד עם הילדים, ואין לך שקל, תצילנו מקנאת איש מרעהו. ולא יעלה קנאת אדם על ליבנו, ולא קנאתנו על אחרים. עד רבה. תן בליבנו, שנראה כל אחד מעלת חברנו, ולא חסרונם, ושנדבר כל אחד את חברו בדרך הישר והרצוי לפניך, ואל יעלה שום שנאה מאחד על חברו חלילה, ותחזק התקשרותנו באהבה אליך, כאשר גלוי וידוע לפניך, שיהיה הכל נחת רוח, נחת רוח אליך, וזה עיקר כוונתנו, ואם אין לנו שכל לכוון את לבבנו אליך, אתה תלמדנו אשר נדע באמת כוונת רצונך הטוב. ועל כל זאת מתחננים אנו לפניך אל מלא רחמים, שתקבל תפילתנו ברחמים וברצון. אמן כן יהי רצון. ריבונו של עולם, חווינו כאוס וחורבן וקושי. אחר כך מה קורה? אי אפשר להתפלל. ואחר כך מה קורה? מקנאים ושונאים ומסתגרים. אז עד רבה. תן בליבנו, שנראה את החברים שלנו עולים מחסרונותיהם, נראה כל אחד מעלת חברנו ולא חסרונם, ושלא תהיה בנו קנאה, ושלא תהיה בנו שנאה, ולא תהיה בנו תחרות. אני רוצה לעשות איתכם את המדיטציה שאני עושה עם התלמידות שלי כשאנחנו מגיעות לקבר רבי אלימלך מליז'נסק במסע המהמם שהיה לנו בעשירה לפני כמה חודשים. שלב מספר אחת. זה כתב התקשרות שחיבר רבי אלימלך לחבורת חסידיו, מעין מסמך פנימי שמחייב את חבורת החסידים, כותב הרב זאב קיציס, דוקטור זאב קיציס. משמעות המילה עד רבה באה לשלול את האפשרות שמתוארת קודם לתפילה. איך עושים את זה? שלב ראשון בנות, בקבוצה, ואני אעשה את זה גם בעזרת השם השבוע ביום רביעי. עם קבוצת הלומדות שלנו בבנימין. עד רבה, תן בליבנו שנראה כל אחד מעלת חברנו ולא חסרונם. מה עושים? אנחנו אומרות ביחד, ריבונו של עולם, הרי אני מוכלת וסולחת לכל מי שהכעיס והקנית אותי. יאללה? שלב מספר 2. שנדבר כל אחד את חברו בדרך הישר והרצוי לפניך. כל אחת בזוג, בזוג, עם מי שיושבת לידה, מכירה או לא, אומרת דבר תורה שחיזק אותה, השפיע עליה, עשה לה טוב. את אומרת לה, היא אומרת לך, שנדבר כל אחד את חברו בדרך הישר והרצוי לפניך. ואל יעלה שום שנאה מאחד על חברו חלילה, שלב מספר 3. מה נעשה? נספר את הסיפור על רבי אלימלך ורב זושה. אין האחד נוגע במזומן לחברו כמלוא הנימה. הם היו ישנים, אחד בחוץ, אחד בפנים, באיזה פונדק בנידודים שלהם, וכל לילה באו שיקורים והרביצו לזה שישן בחוץ. אז לילה אחד אמר רבי אלימלך לרב זושה, בוא נחליף, שירביצו לי ולא לך. באותו לילה הגיעו השיקורים ואמרו, די, ההוא שבחוץ כל לילה אנחנו בועטים בו, בוא נבעט בזה שבפנים. בקיצור, מה ששלח, שלח, אמרו חכמות ממני. שלב מספר 4, תחזק התקשרותנו באהבה אליך. כולנו אומרות ביחד, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. שיהיה הכל נחת רוח אליך, אנחנו מבקשות ביחד, תהיה השעה הזו, שעת רחמים. ועכשיו, מבקשות את כל הישועות, הכלליות והפרטיות, כשאנחנו מקשרות את עצמנו לזכויות של הצדיק, רבי אבימלך מליז'נסק. אני אקרא לסיום את המילים הנהדרות של הרב דוקטור זאב קיציס על רבי אבימלך מליז'נסק. בספר הנהדר שלו, איפה הוא? הרב זאב קיציס, חבל שאני לא יכולה להראות לכן אותו. מה צריך אדם בסך הכל? כותב הרב קיציס, בריאות, משפחה ופרנסה. שלושה נושאים קיומיים. כאן מסרטט רבי אלימלך קו הפרדה ברור בין מנהיגים בחסידות. רבים מהם נמנעו מלעסוק בבעיות השעה של בני אדם. הם עסקו בתיקון מידות, בהתעלות ודבקות. בחצרם לא הופיעו יהודים שביקשו מהצדיק להתפלל על פרה צולעת או על שידוך לבת שבגרה. בחצר כזו בדיוק צמח רבי אלימלך אצל רבו, המאגיד ממזריץ'. היה זה בית מדרש אקסקלוסיבי. רבי אלימלך מליז'נסק חידש בעולם שבית מדרשו של הצדיק הוא מרפאה וקליניקה לריפוי הנפש של כל דורש. הוא דוד המלך שלכלך ידיו בדם ושיליה כדי לטהר אישה לבעלה. הצדיק הוא אדם שמלכלך את הידיים ואינו נמנע ממגע עם הארץ ובהיותיה. הנגיעה בבעיה היא הולדת ישועה והשלמה רוחנית עם מציאותה של הבעיה היא עקרות. איזה מילים מהממות. ונסיים בתפילה המיוחדת שחיבר רבי אלימלך מליז'נסק, סגולה לזיווג הגון, לומר הנוסח הזה ולפני כן, נשיקות לקהילת הרווקות, נשיקות לרווקות של פורים, לרווקות של פסח. איזה בנות, איך ראיתי אתכן בחג, שומרות עליכן ועל גופכן, על כבודכן, על צניעותכן, וככל שהייתן ביחד קהילת נשים, כך זה עזר לכן יותר להבין שזה מצחיק, ושאתן כוח, ושאת אישה עם אהבה, יופי, שכל, הומור, ראשי תיבות אישה. כל כך אוהבת אתכם, באמת. יהי רצון מלפניך, אבינו שבשמיים, שתכין לבבנו לראות הטוב שבחיים, וזרוק עלינו מי טהרה, לבטל מאיתנו כל צער וייאוש וכל מחשבה רעה, ותחת זה נזכה ללב שלם וטהור, מלא אמונה ושמחה, תקווה, ולא נרגיש עצמנו חסרים וריקים, שהרווקות לא תהפוך ריקות, המתאבים למלא כל מיני מחסורים. ברגע שאת חסרה, את מוכנה למלא בכל מיני אנשים חסרים מאוד. אלא נסבע מטובך ותמיד נהיה מוכנים להשפיע מטובך על אחרים, ותעביר מעלינו כל המסכים אשר מבדילים בינינו לבינך, ונזכה לתקן כל מה שקלקלנו ולחזור בתשובה שלמה, ותיטע בליבנו יראה ואהבה, ונשפוך לבבנו לפניך בעת התפילה, ותעזרנו לסלוח לכולם ולא לראות מומם. לב טהור, ברא לי אלוהים, ורוח נכון, חדש בקרבי, וזמן ל... ועכשיו תגידו שמות. זיווגה מהגון, משורש נשמתם, אמן. כן, יהי רצון. קשה לנו, עייף לנו, שחוק לנו, ועד רבה, תן בליבנו, כי אנשים אשר נשאן ליבן אותן, יכלו לעשות הכל.